ערב טוב, שנה טובה, וגמר חתימה טובה. אתמול קרא, שמענו את קולו של הנביא, קורא ישראל עד השם אלוקיך. כי חשבת בעווניך, למי בדיוק קרא הנביא? למה בדיוק התכוון הנביא? מלמד אותנו הרב יהודה אלקלעי, שנולד בסרייבו לפני כ-200 שנה ועלה לארץ והיה מראשוני הראשונים של חובבי ציון, כותב הוא בכמה מקומות מספריו שתי תשובות הן, תשובה פרטית ותשובה כללית. ומה ההבדל ביניהן? תשובה פרטית רוצה לומר שישוב החוטא מחטאו, ולזאת תיקרא תשובה פרטית, מפני שנצרכת בפרטות לכל איש ואיש התשובה כפי חטאו, לפי כובד עוונו כך משקל תשובתו. כל אדם ואדם ותשובתו שלו, כל אדם מישראל והחטאים שלו, ואין חטאו של פלוני כחטאו של אלמוני, ולא כל האצבעות שוות, כך הוא כותב, כמו שכל אצבע היא שונה מרעותה, כך כל אדם חטאו אחר מחטא חברו. זוהי התשובה הפרטית. אבל התשובה הכללית רוצה לומר שישובו כל ישראל לארץ נחלת אבותינו. כי הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. התשובה הכללית זה שיבת ישראל לארץ ישראל. ומבחינה זאת המשמעות של דברי הנביא, שובה ישראל עד השם אלוקיך, לכל אדם ואדם מישראל, בהקשר עם עוונותיו, כי חשבת בעווניך. ושובה ישראל, עם ישראל, כלל ישראל, לתשובה הכללית, שיבה לארץ ישראל. ובהקשר עם תשובה זאת, זועק הנביא, כי חשבת בעווניך. ואנחנו ראינו את עם ישראל מקשים בפועל את התשובה הכללית עם ראשית העליות לארץ לפני למעלה מ-100 שנה, כשהחלו בונים את המושבות הראשונות, ועוד יותר עם תקומת מדינת ישראל לפני קרוב ל-60 שנה, ועוד יותר עם מלחמת ששת הימים, כשלב ליבה של ארץ ישראל ובראשה ירושלים חזרו אלינו לפני קרוב ל-40 שנה. ומוריי ורבותיי, לאחרונה נפגמה קשות התשובה הכללית, כשחבל ארץ שלם מארץ חיינו נמסר לנוכרים, לאויבינו בנפש. זוהי פגיעה נוראה בתשובה הכללית, ועל זה זועק הנביא, גם זה בהפטרה של אתמול, תיקו שופר בציון, קדשו צום, קירו הצרה, אספו עם, קדשו קהל, קפצו זקנים, אספו עוללים ויונקי שדיים, יצא חתם מחדרו וחלה מחופתה, ויאמרו, חוסה השם על עמך, ואל תיתן נחלתך לחרפה למשול בם גויים. כמה נאמרים הדברים האלה למציאות שלנו? איזה חרפה גדולה, איזה חילול השם נורא, כשראינו את ההילולות שלהם על זה שגירשו אותנו מחבל שלם מארצנו, כששרפו את בתי כנסיות, איזה שבר נורא. והנביא קורא, שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת בעווניך. מה עושים? מה עושים? כדי שאכן עם ישראל ישוב. קודם כל, לא מתנתקים ממנו. לא מתנתקים מעם ישראל, כי אם מתחברים אליו יותר, לעומת הקולות הנשמעים, להתנתק מעם ישראל, להתנתק ממדינת ישראל, להתנתק מצהל, הכיוון חייב להיות בדיוק הפוך. להתחבר יותר ויותר לכל אלה. אנחנו נגד התנתקות, אנחנו בעד התחברות. אבל האמת היא, גם אם היינו רוצים להתנתק, אין כל אפשרות לכך. פשוט זה בלתי אפשרי להתנתק. כך מלמדים אותנו רבותינו. אומרים לנו רבותינו, תני רבי שמעון בר יוחאי, משל לבני אדם שהיו יושבים בספינה, נטל אחד מהם מקדח והתחיל קודח תחתיו. אמרו לו חבריו, מה אתה יושב ועושה? השתגעת? אתה עושה חור בספינה? אמר להם, מה אכפת לכם? לא תחתי אני קודח? אני קודח בתא שלי? אמרו לו, שהמים עולים ומציפים עלינו את הספינה. אוי רבותיי, אנחנו כולנו באותה ספינה. עם ישראל כולו הוא באותה ספינה. אבל עוד יותר חזק, מדגישים רבותינו, תני חזקיה, ישנו פסוק, שא בשורה ישראל. נמשלו ישראל לשא. מה שא זה? לוקה על ראשו, או באחר מאיבריו, וכל איבריו מרגישים, כך הם ישראל. אחד מהם חוטא, וכולם מרגישים. לא רק שאנחנו יחד, באונייה אחת, אנחנו גוף אחד, אנחנו גוף אחד, עם ישראל כולו הוא גוף אחד. אז איך אנחנו יכולים להתנתק? יכולים להתנתק מעצמנו? עם ישראל הוא עמנו, מדינת ישראל היא מדינתנו, וצהל הוא צבאנו. מחדד את זה מאוד רבי יונתן אייפשיץ בספרו יערות דבש, וכך הוא כותב, הייתכן שישמח עבר אחד על חברו, אני צדיק ואתה רשע? בואו נצייר ציור, היה תגיד לרגל אני צדיק ואתה רשע. מה זה הגיוני? והוא מביא דוגמה מאוד מחדדת מאוד את העניין. הוא מתאר לעצמנו שאני יהודי עם זקן. מעולם לא נגעתי בזקן שלי. ואתה יהודי שמתגלח בתער. אז הזקן שלי חצי מגולח בתער. זה לא עוזר להתנתק. אנחנו גוף אחד. זוהי האמת. כל מחשבה אחרת זה איזה דמיון. זה דמיון. כי אנחנו גוף אחד. עד כמה אנחנו מאוחדים במהותנו? מלמד אותנו האור החיים הקדוש. והוא כותב כך, השם ציווה תרי"ג מצוות. יש לנו תרי"ג מצוות. ומן הנמנע שימצא אדם אחד שישנו בכולם, אין יהודי בעולם שיכול לקיים את כל תרי"ג המצוות, כלומר שיכול במהותו, במהות לקיים את תרי"ג המצוות, גם אם הוא יצא בכך. למה? בבקשה, מן הנמנע שימצא אדם אחד שישנו בקיום כולם, וזה לך עוד, כהן ולוי וישראל ונשים. יש מצוות עשה בכהנים שאין מציאות לישראל לעשותם, ויש מצוות לישראל שאינם בכהנים, וכן בלוויים וכן בנשים. כלומר, אין אדם אחד, אין יהודי אחד שיכול לקיים את כל התורה כולה. לא קיים כזה. כלומר, כל התורה כולה יכולה להתקיים רק על ידי כלל ישראל. עכשיו תשמעו רבותיי, חז"ל אומרים, יש לנו רמח מצוות עשה כנגד רמח איברים שבגוף האדם. 248 מצוות עשה כנגד 248 איברים שבגוף האדם. ושישה מצוות לא תעשה כנגד שישה אגידים שבגוף האדם. 365 מצוות לא תעשה כנגד 305 אגידים שבגוף האדם. כלומר, כל מצווה באה לתקן איזה עבר או גיד שלי. כל מצווה באה להשלים עבר וגיד שלי. נכון? אבל ריבונו של עולם, הרי אין באפשרותי לקיים את כל המצוות כולם. אין לי בכלל אפשרות כזאת. אז איך איבריי וגידיי יתקנו? אומר האור החיים הקדוש, מצווה שאני מקיים מתקנת את האיבר שלך, ומצווה שאתה מקיים מתקנת את האיבר שלי. אתם שומעים איך שאנחנו מאוחדים? שאין כל מציאות, אין כל מציאות של ניתוק. אז מה לעשות? כדי לסייע לעם ישראל לשוב, יש צורך להיות מחוברים איתו וללכת בדרכו של הלל. הלל אומר, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אוהב את הבריות, לא נאמר, הנה לא אומר, אוהב את הבריות כדי לקרבן לתורה. שבת הבריות זה איזה אמצעי כזה, זוהי הצגה כזאת, זה לא מועיל כלום. הכתוב במשלי אומר, כמים הפנים לפנים, כלב האדם אל האדם. אותם פנים שאתה מראה למים, בדיוק אותם פנים המים מראים לך. אם אתה צוחק למים, המים מראים לך פנים צוחקות. ואם אתה מסתכל באיזה פנים רציניות למים, המים מראים לך פנים רציניות. כן, לב האדם לאדם. הלב של השני הוא חש מה הלב שלי משדר לו. אני לא יכול להעמיד פנים. זה לא הצגה, זה לא עמדת פנים, אלא זוהי אמת. אוהב את הבריות במובן האמיתי. ומתוך כך הוא מקרבן לתורה. מתוך שאני אוהב את החי, אני רוצה בשבילם את הטוב ביותר. ואין טוב יותר מאשר תורה. אני רוצה, אני מקרב אותם לתורה כי אני אוהב אותם. אני רוצה שגם הם יזכו בטוב הנפלא הזה ששמו תורה. וכך מדגיש התניא, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, כותב התניא. לומר שאף הרחוקים מתורת השם ועבודתו, ולכן נקראים בשם בריות בעלמא. למה נאמר בריות? סתם בריות. אלה רחוקים מתורת השם ועבודתו. צריך למושכם וחבלי עבודות אהבה, כדי למשוך אותם לתורה בחבלי אהבה, וכולי היי ואולי יוכל לקרבם לתורה ועבודת השם. זאת הדרכתו של הלל, וזאת הייתה דרכו והדרכתו של הרב קוק זכר צדיק לברכה. הרב קוק מלמד אותנו שמעם ישראל לא מתייאשים. בשום מצב לא מתייאשים מעם ישראל. ואני רוצה להביא דברים שהוא אמר באחד המצבים הקשים שהיו בזמנו לעם ישראל. וכך הוא אומר, לא בפעם הראשונה פוגשים אנו בדברי ימינו מצב היום ומדולדל במובנו החומרי, ובייחוד במובן הרוחני. מצב שהיה צריך להביא לידי התמרמרות של ייאוש. אבל אנו איננו נפחדים. איננו נואשים מכל ירידה. בטוחים אנו כי נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. ומאופל וממחשך אור ישוע יזרח. מה שלא יהיה, אנחנו לא נפחדים. אנחנו לא מתייאשים. אבל עכשיו הוא מביא דוגמאות. והנה אור נוגה, שמואל, דוד ושלמה, בניין המקדש, ממלכה, תורה, חוכמה, נבואה ורוח הקודש, ממשלה, משפט וצדק, רוח השם נשף, העננים פוזרו, ושמש צדקה זורח, שמשו של ישראל שולח קרניים מלאי יפה. מוריי ורבותיי, אסור להסתכל על עם ישראל רק בנקודת זמן מסוימת. את עם ישראל צריך לראות בפרספקטיבה. כמו שמש, ישנם מצבים של ירידה. אבל המצבים האלה הם זמניים, הם עוברים, הם חולפים. כמו שמש שעננים מכסים אותה. כולנו יודעים, העננים מתפזרים, השמש ממשיכה לזרוח, שמשו של ישראל שולח בסופו של דבר קרניים לאיפה. נכון, מצבי ירידה כואבים, שאיש לא יעלה על הדעת, שלא שיופי לנו, כואב לנו, הלב שותה דם. אני אקרא עוד משפט של דברי הרב, אף כי בלב דווי, אבל לא בלב נואש, אנו מביטים על הדלדול הנורא הרוחני העומד לעינינו. כלומר, כואב לנו, אבל אנחנו לא מתייאשים, אנחנו בטוחים שזהו מצב זמני, זהו מצב עובר, זהו מצב חולף. ואני אומר, מוריי ורבותיי, כדי לסייע לעם ישראל לשוב, צריך לברר באופן אמיתי מה הביא לשבר הנורא שעברנו לאחרונה. מה השורש של ההתנתקות? איפה מתחילה ההתנתקות? היא לא מתחילה בהתנתקות מארץ ישראל. היא מתחילה בהתנתקות מאמונה, בהתנתקות מתורה, בהתנתקות מהשורשים האמיתיים של עם ישראל. לבסוף, חלילה, מגיעים גם להתנתקות מארץ ישראל. יהודי שמחובר לתורה, יהודי שיונק מאמונה, הוא באופן טבעי יונק יחס אמיתי לארץ ישראל. הוא באופן טבעי מתמלא באהבת ארץ ישראל ובמסירות נפש עליה. אני אומר, אפילו מתוך שמיעת פרשת השבוע מדי שבוע בשבוע, קל וחומר בלימוד תורה, ממנה אנחנו למדים על, על ארץ חיינו, איזה מקום היא תופסת בחיינו, בחיי תורה, בחיי מצווה, בחיי יהדות. אבל בלי זה, בלי אמונה ובלי תורה, באמת איזה ערך מיוחד יש לארץ ישראל? או לחלק כזה או אחר ממנה, מה ההבדל בינה לבין כל ארץ אחרת? הרי היום ברור לעין כל שבלי אמונה ובלי תורה ובלי חיבור לשורשים האמיתיים של עם ישראל, אין גם יחס אמיתי לארץ ישראל. מוריי ורבותיי, כיום ברור לעין כל שקיים קשר בין התשובה הכללית לתשובה הפרטית. מתוך התשובה הפרטית, מתוך התשובה הפרטית, מתקדמים גם בתשובה הכללית. ובלי התשובה הפרטית, קיימת חלילה נסיגה מהתשובה הכללית, כפי שאיננו רואות. פשוט לא יודעים להעריך את ארץ חיינו. ואנחנו כולנו נקראים לסייע לעם ישראל לחזור אל עצמו, לחזור אל שורשיו, לחזור לאמונתו, לחזור לתורתו. זה ממש חיוני. המציאות זועקת ותובעת את הדבר הזה. מוריי ורבותיי, במוצאי יום כיפור, אחרי התפילה המרוממת של יום כיפור, אחרי ההתעלות של תפילת נעילה, אנחנו מתפללים ערבית. וב-18 של ערבית אנחנו אומרים, סלח לנו אבינו כי חטאנו, וחל לנו מלכנו כי פשענו. על איזה חטא? על איזה חטא? מתי הספקנו לחטוא? זה אתה, יצאנו מהסליחה הגדולה של יום כיפור. זקים, טהורים. מתי הספקנו לחטוא? על מה אנחנו אומרים, סלח לנו אבינו כי חטאנו, וחל לנו מלכנו כי פשענו? מסביר לנו אחד מגדולי ישראל, והוא אומר כך, משל למלך שעבר בשדה, ראה אותו בן כפר, ובעט בו. ביקשו הפמליה של מלך להרוג אותו. אמר המלך, הניחו לו, שאיננו מכיר אותי, אילו היה מכיר אותי לא היה עושה כך, אלא הכניסו אותו לבית חינוך וילמד חוכמה ונימוסים. הכניסו אותו לבית חינוך ונעשה בר דעת, ראה בכבודו של מלך ונזכר מה שעשה למלך, ממש נתעלף מחמת בושה, והתחיל צועק, המלך סלח לי, המלך סלח לי. שכל זמן שהיה אדם גס, לא הכיר כמה גדול היה חטאו, ולא מתפרש לו לפני מי חטא. כך אנו, כל זמן שמלוכלכים היינו בעבירות, לא ידענו לא עומק החטא ולא גדולתו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שחטאנו לו. עכשיו, אחר שנזדקפנו ונמחלו לנו כל עוונותינו, אנו מתביישים על העבר ומבקשים סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו. זה נפלא, זה כל כך אמת. אני אומר את הדברים האלה ביחס לעם ישראל כולו. עם ישראל לא מכיר את ייחודה של ארץ ישראל. לא יודע מה ערכה, כשם שהוא לא יודע מה הערך של תורה ומצוות לצערנו, לכאבנו, לבושתנו, הוא פשוט איננו יודע. זה האתגר של כולנו, של הציבור הגדול שמכונס כאן ורבים כמותו, להתחבר לעם ישראל, לסייע לו, ללמד אותו, שיכיר את עצמו, שיכיר את מהותו, שיכיר את יהודו, וממילא הוא גם יכיר את ייחודה של ארצו, ואת הערך הגדול של ארץ חיינו, למילוי הייעוד הגדול שריבונו של עולם הטיל עלינו. אז הדרך היא לסייע לעם ישראל, לקרב אותו, לחבק אותו, לרומם אותו, כדי שאכן יעלה מעלה מעלה וימלא את יהודו הגדול בעולם, את הייעוד הנשגב של קידוש השם בעולם. גמר חתימה טובה ושתחל שנה וברכותיה.